חיי היחיד, קל הדבר לבוא לידי מידה זו. איזו מידה? של התמלאות היחס הזה בלב ונפש. הפסקה הראשונה שאותה למדנו, יש בה שלושה משפטים. המשפט הראשון מלמד אותנו שההתבוננות בכלל היא יותר אמיתית, ההתבוננות והרעיון, ממילא הציור של העניין האלוהי, הוא יותר אמיתי, יותר שלם ויותר מחיה כשהוא עוסק ביחס ובאופן איך שהקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם. מתחיל מהחוכמה שמתגלה בבריאה, דרך ההשגחה, המידות האלוהיות, ועולה ומטפס על הרצון שהוא כבר מנוסח לפי הערך התכליתי, מה שהעולם עתיד להגיע אליו, אורו של משיח, מחשבתם של ישראל, כל אלה ניסוחים שעסוקים באופן איך שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו, בורא את עולמו. כן, ההבנה היותר אמיתית וגם היותר מחיה את האדם היא כשהיא עוסקת ביחס האלוהי לעולם הכללי וכל פרט ופרט מפרטיו. שהעניין האלוהי הוא המחיה והוא הנותן משמעות והוא המאפשר את השכלול ואת הטיפוס כלפי מעלה, כפי מה שהרב מפרט ולמד מזה בהרחבה. המשפט השני אומר שכשהרעיון הזה ממלא את האדם, אז לא רק הדעת שלו ולא רק ההבנה שלו משתכללת ומתעמקת, אלא החיים שלו, הרצון, הנפש. דיברנו על זה קצת בפעם שעברה, אבל לא היו אנשים, אז קצת נחזור על זה. הרב אומר שיש בסגולת העניין האלוהי שכשאנחנו עוסקים בו, אז לא רק בשכל אנחנו עוסקים בו, אלא הנפש שיש בה נקודות מקבילות אל העניין האלוקי. כלומר, כפי מה שאדם תופס את העניין האלוקי, את אלוקים, ואת האופן איך שהוא מתגלה בעולם, את אלוקים לנו, כפי איך שאדם תופס את העניין הזה, כך הרצון שלו מתעורר להיות כזה. למשל, נתנו דוגמה. אם אתה רואה שהציר המרכזי שעליו נסובים החיים הדתיים של האדם, פעם שעבר נתנו דוגמה, זה קנאות. הוא קנאי גדול, ביקורתי, בגלל שהוא דתי, או חלק מהעמדה הדתית שלו, היא קרה, הוא היא קנאות גדולה. הוא מתייחס בקנאות, בביקורתיות, בזעם על העולם. אז יש לשער שהנטיות הרגשיות האלה, הנפשיות הללו, התעוררו ותפסו אצלו מקום כל כך מרכזי, בגלל שהוא תופס את העניין האלוהי באופן כזה. ככה הוא תופס את היחס האלוקי לעולם, אליו. תופס שאלוקים מתבנה אליו בעין של זהב, על כל הרחבת חיים, העניין האלוקי, כן, אלוקים מתיירס בביקורתיות, בזהב, קוראים לזה, באלימות, כן, באלימות. אז בגלל שזה הציור האלוקי שלו, אז גם הנפש שלו מתעוררת לתפוס את העמדה הזאת. אבל אם הוא תופס את אלוקים, את העניין האלוקי, מלא אהבה, שהקדוש ברוך הוא מלא אהבה עם הכל, מיטיב עם הכל, מחיה, מגדל, נותן לכל דבר את צורכו וציפוקו, ומשכלל ומלא את כל העולם טוב, וכך הוא תופס את העניין האלוקי, בתור מקור אהבה. אז גם הנקודות בנפש שלו, שמקבילות אל הציור הזה, מה הכוונה מקבילות? אותו תוכן, שברעיון האלוקי הוא מנוסח בצורה של תוכן או של רעיון, בנפש הוא מנוסח בצורה של נטייה. דיברנו על זה קצת ביחס לנשמה אל הגוף. אז יש שכל ויש חיים. האופן איך שאדם תופס בשכל את הרעיון האלוקי, האופן איך שאדם מצייר בשכל את העניין האלוקי, זה גם יהיה המקור לנטיות הנפשיות והרגשיות שלו להתעורר ולתפוס אותו עמדה ביחס אל העולם. אותה עמדה שאדם תופס שאלוקים עומד בה ביחס אל העולם, באותה עמדה האדם מבחינת הנטיות הנפשיות והרגשיות שלו יעמוד ביחס אל העולם שהוא מופקד עליו, או ביחס אל העולם שהוא צופה עליו. זה סגולת העניין האלוקי. קראנו לזה דעת, אם אתם זוכרים, דעת לא רק הבנה, אלא דעת. דעת זה הכרה שהיא מאוחדת עם הרצון. הרצון הנפשי, הנטיות הנפשיות, הן מתאחדות עם איך שאדם תופס את הרעיון, את הציור. זה מאוד חשוב. אם אתה מזהה עם כן, שהציר המרכזי של עבודת השם, של האדם זה בדין, כן? בתביעה ביחס אל המציאות, בביקורת, בעין רע, אז הבעיה היא בציור שלו. זה לא מתחיל מן המידות שלו, זה מתחיל מן הציור. הוא תופס את הציור האלוקי באופן כזה שאלו הם הנטיות הנפשיות שמתעוררות אצלו. לא רק שהנטיות הנפשיות מתעוררות, מסביר הרב בתחילת מאמר דעת אלוקים, יש בזה מדרגות שונות. בהתחלה האדם מזהה את הנקודות שמקבילות, כן? הקדוש ברוך הוא מלא אהבה אל העולם, ולכן הנטיות של אהבה מתעוררות. אחר כך הנטיות האלה גדלות, נעשות מרכזיות, מסתגבות, אומר הרב, כן, נעשות, מקבלות ערך מעבר למה שהחיים יכולים לתת להם, וכולי, ככה הנפש הולכת ומתפתחת, ועל זה נאמר בראשונים, שנקרא אדם מלשון אדמה לעליון, כן, שאדם הוא נעשה בדומה לעניין האלוקי, בדומה לא רק מבחינת המעשים שלו, אלא מבחינת הכוח המתעורר שלו, הנטיות הנפשיות שלו. זה אומר הרב, היחס האמיתי אל העולם, היחס השלם אל העולם, זה באהבה. הקדוש ברוך הוא נקרא רחמנה. רחמנה, מה זה רחמנה? רחמנה זה האוהב. בארמית, רחמנה או רחים זה אוהב. כן, מן דירחים רבנן, זה אוהב. קדוש ברוך הוא נקרא רחמנה, כי הוא האוהב שלנו, האהוב שלנו, והאוהב שלנו. והיחס שלו אל העולם זה יחס של אהבה. אם האדם תופס ככה את העניין האלוקי, כלומר איך שנשמה ממלאת את הגוף, שהיא נותנת לאור קיום והפרחה, זה יחס של אהבה, אז גם הנטיות הנפשיות והרגשיות שמתעוררות כשאדם עוסק בעניין האלוקי, זה נטיות של אהבה. והוא מתמלא אהבה. למי הוא מתמלא אהבה? אל העולם. זה הכוונה של רבנו, הזכרנו בפעם שעברה שלא היו, שרבנו מזכיר בצירות על אברהם אבינו, אוהב את המקום, אוהב את הבריאות. כנראה, בגלל שהוא תופס את העניין האלוקי באופן שממלא אהבה, מלא אהבה אל העולם, לא באופן ביקורתי, לא כעומד מבחוץ, לא כמצווה, לא כמורה, או לא רק כמצווה, אלא כמציאות שממלאת את העולם אהבה, לכן גם הנטיות הנפשיות האלה מתעוררות באדם. בדיוק, בגלל זה בונה ביחס אל העולם.
לא מתי נטיות בנפש לו שמתעוררות. רואה את הקדוש ברוך הוא, זה מעורר בו בנפש לנטיית אהבה, אכן אוהב אותנו. לא ככה הבנתי ומשחוק
את זה. רבנו, יש כמה מקומות שרבנו מדבר עליהם. קודם כל, רבנו מדגיש כמה פעמים שאהבה, אהבת הבריות, זו צריכה להיות נטייה טבעית בנפש. היא גם מייסדת התבוננות. היא גם מייסדת... אתם, לא יודע אם אתם ראיתם, אבל יש קטע של שהרב אבינר, קטע ארכיון, שהרב אבינר מביא את השיחה של רבנו שהייתה בישיבה, שהוא מדבר בדיוק על זה, שתלמידי חכמים, לא מצאנו תלמידי חכמים, אם זה דווקא דבר מפורסם מהשיחות, שרבנו אומר בשיחות, לא מצאנו תלמידי חכמים שמפורסמים בגדלותם בזה שהם שנאו. למרות שאם אתה מדבר על תורה, אז יש הרבה מסנו, שהרבה רשעים, גויים, סתם אנשים שאנשים שלא עושים בדיוק כפי שורה בדין. אמר, זה אומר רבנו, היחס הרגיל, היחס הפשוט צריך להיות יחס של אהבה. ושם רבנו אומר בשיחה, אהבה צריכה להיות טבעית, אבסולוטית, נורמלית. חוזר על זה כמה פעמים. זאת אומרת, זה צריך להיות בניין נפשי. זה גם יסד הכרה, כמו שאתה אומר. אבל רבנו אומר בשיחות, בשיחות בזה בראשית, איך אוהב את המקום? בזה שאוהב את הבריאות. לא מתוך שאוהב את המקום או את הבריאות. איך אוהב את המקום? בזה שאוהב את הבריאות. זה אהבת השם. שהרעיון האלוקי ממלא אותנו אהבה. זה מפורש פה, בפסקה שלנו. כשהיחס הזה מתמלא בלב הנפש, הוא ממלא אותם אהבה יותר מהירה. עכשיו, איך הדגם הזה הוא מוסבר בנפש החיים? נפש החיים הביא את הגמרא בשבת, שאומרת, למה נמשלו ישראל לתפוח? שנאמר, כתפוח בעצי יער, כן דודי בין הבנים, שואל את הגמרא בשבת. את הגמרא, מה תפוח פריו קודם לעליו? אף ישראל הקדימו נעשה למשמע. כך אומרת הגמרא בשבת. שואל של תוספות, הרי בפסוק מי נמשל לתפוח? לא ראיה אלא הדוד. כתוב כתפוח בעצי היער, כן דודי בין הבנים. אז הדוד, הקדוש ברוך הוא נמשל לתפוח. אז למה הגמרא לומדת מן הפסוק הזה שישראל נמשלו לתפוח? כך שואל נפש החיים, כך שואל התוספות. אומר נפש החיים, וזה בעצם, על פי זה הוא מסביר את המדרש שהבאנו לפני כמה פעמים, ותכף נחזור לב. אומר נפש החיים, כלל ינקות בידך. איך אתה תופס את הרעיון האלוקי, את אלוקים, כפי מה שאתה? אם ישראל, כשהם חיוו, כשהם דיברו על הקדוש ברוך הוא, הם המשילו אותו לתפוח, זה בגלל שהם תפוח. זה מתחיל מזה. בגלל שזו הנטייה הנפשית שלהם, אפשר ללמוד זה בשני הכיוונים, או בגלל שזו הנטייה הנפשית, בגלל שזו הסגולה שלהם, לכן ככה הם תופסים את הרעיון האלוקי. וגם הפוך, לפי איך שהם תופסים את הרעיון האלוקי, זה מעורר את הסגולה הזו בנפש. וזה קשור למה שלמדנו, לפי מעשי אני נקרא. כי השאלה איך הקדוש ברוך הוא מתראה אלינו, מסביר המהר"ל, בתפארת ישראל, זה השאלה איזו מדרגה צריכה להתגלות בעולם, לצורכנו, לענייננו, כך הקדוש ברוך הוא מתגלה. בגלל שאנחנו נמצאים בהסתר פנים, אז אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא מסתיר את פניו מאיתנו. בגלל שאנחנו נמצאים במצב של השראת שכינה, אנחנו מדברים שהקדוש ברוך הוא משרה שכינתו בתוכנו. זה כלל גדול מאוד בדעת אלוקים. שהציור האלוקי, או האופן איך שאנחנו תופסים את העניין האלוקי, הוא לא רק בבינה, לא רק בהתבוננות, אלא שלמות הופעתו הוא בדעת, פירושו של דבר, שלא רק ההבנה מתחדדת ומתעמקת, אלא הרצון, הנטיות, הנפשות המקבילות שיכולות להתעורר מן הציור הזה, מתעוררות וקובעות את מקומה, המרכזי, הנסגר, האלוקי, בתוכנו. כך אומר הרב,
סליחה, ברוך אתה אדוני מלך העולם שכולנו לא.
אומר הרב, בחיי היחיד, קל הדבר לבוא לידי מידה זו, שהיחס מתמלא, היחס של נשמה בגוף מתמלא בלב ונפש. היחס של נשמה בגוף זה היחס המיטיב, הממלא אור קיום והפרחה. כדי שהיחס הזה יתמלא בלב הנפש, פירושו של דבר, שלא רק ההכרה תתבונן בזה, לא רק האדם יצייר את זה, אלא גם הנפש שלו תתעורר לעומת הציור הזה, ותעשה דומה לעליון, כן? תדמה בזה לעניין האלוקי, כזו עמדה יהיה לה ביחס אל העולם. צריך האדם בחייו להיות מסוגל לבטא את הצד הנשמתי, את הצד המיטיב. צריך שאדם ביחס לעצמו, ביחס לעולם, יהיה בצד של המיטיב, לא בצד שדורש לקבל הטבה. בצד שמעניק משמעות, לא בצד שמתפעל ממשמעות. שזה צריך שאדם ישתלם מוסרית. כל העבודה המוסרית, עבודת המידות, והרחבת הרעיון, ולימוד תורה, יש בהם כדי לשכלל את הנפש, להיות כזו שכשהציור האלוקי יתעסוק בה, כשיתעסוק בעניין אלוקי, כשהיא תלמד דעת אלוקים, כשהיא תלמד איך הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם, התעוררו הנקודות המקבילות בנפש. אבל אם האדם בחייו, בנפש שלו, בהרגשות שלו, אם האדם הזה הוא עדיין עסוק איך לקיים את עצמו, ויותר חשוב לו לעשות טוב, אבל שזה יהיה הכי טוב לו, גם על חשבון טובתם של אחרים. והאידאל של חסד לא, הוא לא האידאל המרכזי בחייו. אז גם אם הוא יעסוק בציור האלוקי, זאת תהיה פילוסופיה, זה לא תהיה אמונה, ודאי לא דבקות. היא לא תעורר בו רגש, לא תגדל ולא תעמיק את הנטיות הנפשיות. אז זה לא יהיה דעת. אנחנו מדברים שהבינה יותר שלמה ומתוקה של דעת האלוקות, כבר ההבנה יותר אמיתית ויותר מחיה ונעימה של דעת אלוקים היא הכרת היחס. כי היחס הזה יכול לעבור מהכרה לדעת. מדבר שאנחנו עוסקים בו בשכל, לדבר שהרצון והנפש שלנו יותר, שהחיים שלנו נבנים מזה. נכון? זה מה שאנחנו עוסקים. שדעת אלוקים, הרעיון האלוקי כשנעסוק בו, לא יהפוך אותנו להיות חושבי מחשבות, באופן הארטילאי והתיאורטי, אלא שהחיים שלנו יתגדלו מזה. זה בדיוק המוקש. שדיברנו עליו שכל העולם מסתבך עם העניין האלוקי. שכל העולם יש בו צד שמחויב לעסוק באלוהים. כי זה טבע האדם. וזה האופן היחיד שבו הוא יכול לצייר את העולם ולתת לו משמעות. מצד שני, הציור האלוקי שהעמים והגויים עסקו בו, ושם שמיים שעסקו בו, לא גרם להם להתמלא בחיים, אלא אם נימק את החיים, לא נימק את. גם לחיים שלנו להיות נמקים, נבוקים, דלולים. עם ישראל, שנלמד על זה בהמשך, עכשיו אנחנו מדברים על האופן הנכון, האופן האידיאלי, הוא לעסוק בציור האלוקי, בעניין האלוקי, באלוקי, ואיך שהקדוש הוא מתגלה בעולם, חוכמת השם, הציפייה שהקדוש הוא מצפה מאיתנו, המצוות האלוקיות, וכו' וכו'. אבל באופן כזה, שהציור האלוקי בעיקרו נתפס, באופן שהנפש מסתגבת, גדלה, מתיישבת כשהיא עוסקת בו. לא מקבלת קיצפון, לא מסתכלת על עצמה בעין רעה, לא מיואשת מעצמה, לא עוזבת את החיים, לא מאבדת עניין בהם. אומר הרב, כדי שהיחיד יבוא לידי מידה זו, הוא צריך להשתלם השתלמות מוסרית. כי המוסר, ההתרגלות המוסרית, שהרב תכף מפרט אותה, בשלוש חלקים, אבל ההשתלמות המוסרית הופכת את נפש האדם להיות כזו שכשהוא יצייר את העניין האלוקי כפי מה שהוא, אז הנפש תמצא את עצמה מתאימה אל העניין הזה. בדיוק העניין הזה זה המקור שלי. אני חלק מזה. ואז עבודת השם נעשית במקום לעבוד אותו, נעשית לעבוד איתו את החיים. איך אומרת אותה בת קול שמפוצצת בעולי צבר? מי פעל עם אל? לא מפעל אל, לא עובדים אותו רק, זה כיוון אחד של עבודת השם, אלא עובדים איתו את החיים, את עבודת החיים, לגדל את החיים. כמו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אוהב את העולם, מעניק לו משמעות, אז הנושא של אלוקים זה החיים. אז גם הנושא של עבודת השם שלנו, עבודת השם מהבא, זה גם החיים. זה בדיוק החידוש. שעבודת השם מהיראה מה הנושא שלה, זה העמידה אל מול אלוקים, מהעולם אל אלוקים. עבודת השם מאהבה, מה הנושא שלה? אני כבר, כשאני מצייר את העניין אלוקי, אני רואה שאני חלק ממנו. הוא המקור שלי, כל נטייה שבי מופיע בזער אנפין, שם אני מוצא את השיא שלה, את המקור שלה. אני, לא אני, אבל מי ששלם מבחינה מוסרית, מוצא את האידאל של ההטבה, של החסד, כאידאל מרכזי בחייו, והשיא של החסד זה ריבונו של עולם. את האהבה, את היחס הפשוט של אהבה, עיקרון במשנת החיים שלו, בתפיסת החיים שלו, והשיא של אהבה מקורו באלוקים. אז כשהוא עומד מול אלוקים, כל הנקודות בנפש שלו גדלות. לעומת מי שעובד רק מיראה, שכשהוא עומד מול אלוקים, כל הנקודות בנפש שלו מתקטנות. כי מה הוא לעומת העניין האלוקי? אבל מי שאצלו עובד מאהבה יותר מיראה, כשהוא עומד מול העניין האלוקי, כל הנקודות בנפש שלו, כוח המתעורר שלו, הרצון שלו, האמביציה שלו, הכישרונות שלו מתעוררים, גדלים. זה נקרא עבודת השם ואהבה. אומר הרב, כדי להגיע למצב כזה שבו הנפש תהיה מקבילה, מתאימה אל הרעיון האלוקי. שאדם יתפוס את אלוקים כמקור שממנו הוא נמשך, שזה צריך השתלמות מוסרית. אומר הרב, יש את ההשתלמות הזו ביחיד. יש את השלמות הזו בקיבוץ, בצילום. ביחיד, קל יותר להגיע לידי מידה זו על ידי הטבת המוסר המעשי והשכלי ועל ידי העלאת אור הדעת בכלל. כי למה ביחיד קל הדבר לדבור, או יותר קל מאשר בקיבוץ, מיד? כי צלם אלוקים שביחיד, או הכישרון, האיכות של האישיות היחידית, מתגלה בבחירה החופשית שלו. יש צלם אלוקים פרטי וצלם אלוקים כללי. יש את הייחוד שמאפיין את האיש היחידי, ויש את הייחוד שמתגלה בעם. זה, אנחנו נפגוש את זה בתחילת פסקה ב'. צלם אלוקים שבפרט מתגלה בכוח הבחירה שלו. מהו כוח הבחירה שלו? אדם אומר, אוקיי, אני מבין מי אני, את החולשות שלי, את החסרונות שלי, אבל אני רוצה להיות משהו אחר. אני מזהה את הנטיות שיש בי, אני מזהה אותן עם החולשות שלהם, אבל אני רוצה להיות משהו אחר. אני רוצה להתנהג אחרת, לרכוש מידות אחרות, להתעסק בדברים אחרים אשר שהנטייה הטבעית שלי מושכת אותי. זה כוחו של היחיד. הבחירה החופשית עניינה זה כישרון אנושי מיוחד שמסוגל להתרומם מעל הנטיות הטבעיות ולעמוד בעמדה, האדם ממקם את עצמו בעמדה שמשקיפה על הנטיות הטבעיות, בוחן אדם כחומר שהאדם מלביש לצורה. האדם פועל על פי שכלו, על פי ערכיו ואמונתו, והוא מסתכל במכלול הנטיות הטבעיות שפועלות עליו, מערכת הלחצים מבפנים ובחוץ, שכשמרגיזים אותו הוא כועס, שכשהוא רעב הוא חייב שיתנו לו משהו לאכול, שכשהוא עייף הוא חייב לישון, שכשהוא עייף הוא עצבני. כל הנטיות הללו הוא מסתכל עליהן כחום. הוא נמצא בשכל. הטבע שלו זה החומר שלו. הוא מלביש אותו צורה. הוא יכול לבוא אל החיים בגבורה. כאן למקם את האישיות מעל הנטיות, מה שבעל חי לא מסוגל. כי בעל חי, בהמה, אומר המהר"ל, במה, מה שיש לה זה מה שהיא. היא חיה בתוך הנטיות הטבעיות. הנטיות הטבעיות הן גבולות במציאות שלה. היא פועלת מתוך אינסטינקט. הנטיות הן אלה שמעצבות את מסכת החיים שלה. אצל האדם, האדם הוא לא כזה. זה הכישרון האנושי, הצלם אלוקים המיוחד, שמאפשר את העבודה המוסרית. לולי זה שאדם מכיר ש... עיקר נקודת אישיותו היא בבחירה החופשית שלו, אין מבוא לכל ה... אין מקום לכל עבודה מוסרית. מה שטויות? זה סתם זה, זה... כן. עבודה מוסרית זה לא התרגלות כדי שזה יעבור, יהיה בטבע כשזה מדלג על הבחירה החופשית. עבודה מוסרית זה עוד מלשון ייסורים, אומר הרמח"ל בהקדמה לדרך החיים שלו, הגאון אומר במשלי, או מלשון התמסרות, ככה יש משמעות ברב. בתחילת תורות הקודש ג' מכל מקום, זה שאדם נמצא בעמדה כזו שהוא יכול להתבונן על הנטיות הטבעיות ולא להתפעל מהן, לפעול עליהן, לגשת עליהן בגבורה. אבל כיוון שהיחיד הוא כזה, לכן קל יותר לסול לו מסילה מוסרית. הכוונה, גם אם נקודת המוצא שלו היא כזו שלא מתאימה לציור האלוקי, כי העניין האלוקי או הנשמה היא מיטיבה, והאדם עם הנטיות הטבעיות שלו דורש לקבל הטבה. העניין האלוקי הוא מלא אהבה, והאגוצנטריות של הנטיות הטבעיות של הפרט היא ממלאת אותו שנאה או ניכור ביחס על הסביבה. כן? כי הוא כל המקום צריך להגדיר את עצמו ולדאוג לעצמו ולשוק שאף אחד לא ינגוס בו וכו' וכו'. גם אם זה הנטיות הטבעיות, אבל צלם אלוקים של היחיד מתגלה בבחירה החופשית שלו, חופש הרצון שלו. והוא יכול לסלול לו מסילה מוסרית שהיא כוללת את הטבת המוסר המעשי. זה ההתרגלות במעשים מוסריים, כן? ומצוות זה גם מוסר מעשי, כי גם המצוות הן מוסריות. תכף נדבר על זה, על הטוב המוחלט, מוסר עליון. מוסר שכלי זה המוסר התיאורי, כן, התיאוריה של המוסר, כמו למשל שבאורות הקודש חלק ג', שגם נקרא מוסר הקודש, יש שני חלקים, חלק הראשון מוסר הקודש, חלק השני דרך הקודש. קודם כל להכיר מה הם הדרכים שהטוב מתגלה בעולם באופן תיאורטי, מדעי, כן, כמו שהרבנו מציין תמיד שהרמב״ם קורא להלכות מידות שלו, להלכות דעות, ומאחורי כל מידה מעשית עומדת השקפה ודעה. זה אבל צריך ללמוד אותו. יש מוסר מעשי ויש מוסר שכלי, ועל ידי העלאת אור הדעת בכלל. כי ככל שהאדם מעמיק יותר, מבין יותר, ההכרה שלו משתכללת, מתעמקת, הוא מסוגל יותר לאחוז בתור. ככל שאדם יותר פרטי ויודע רק את עצמו ובצדדים הנמוכים שלו, אז הרע או המציאות הפרטית, המציאות הנמוכה, המחלישה, תופסת אצלו יותר מקום. כן.
כל
המדרש
של
לימוד
תורה
ומציאות,
זה בעצם הכשרה לדעת אלוקים?
כן ולא. כלומר, כן במובן הרחב שלה, של דעת אלוקים. לא במובן הצר שלה, הצר שלה הכוונה הפילוסופי שלה. המצוות, כן, לא נועדו רק כדי להכשיר אותם להיות פילוסופים טובים.
הדעת זה סותר אותם
פילוסופים. כן, לכן אמרתי, דעת במובן הרחב שלה. אם דעת הכוונה, כמו שדיברנו, שכל וחיים שמלאים באלוקים, כן. כן, עץ הדעת שמחובר עם עץ החיים. כן. אז לא למדנו את זה פסקה, ממש יש פסקה שהרב אומר, זה פעם צילמתי לכם שש פסקאות. שמקום אחד הרב אומר את זה. אם כן, בחיי היחיד קל הדבר לבוא לידי מידה זו של התמלאות היחס בלב ונפש, על ידי הטבת המוסר המעשי והשכלי, ועל ידי העלאת אור הדעת בכלל. כשהאופי האנושי מתייחס בסימפתיה אל הנשגב, אל הטוב המוחלט, בסימפתיה, כוונה, באהדה, בחיבה, יש יחס של חיבה לטוב. גם בשכל וגם בחיים. רואים? בדיוק זה דעת. בשכל ובחיים. שכל ורגש, או שכל ורצון. שכל ודמיון. כי דמיון, רצון ורגש, שלושת הכוחות שהם בוני חיים. כן? דמיון. נעסוק בזה, אבל כן, זה כוח מתווך, אבל בעיקר. בשכל ובחיים. כן, כשהאופיין שהיחס הזה, זה לא יחס מקרי, ארעי. כלומר, זה מציאות קבועה, שייכת לאופי. כן, האופי האנושי, שזו איכות הנפש, כן, היחס הנפשי הקבוע, כשהוא מתייחס באהדה, בסימפתיה, בחיבה, בקשר, אל המציאות הנשגבת, אל הטוב המוחלט. תכף ננסה לעיין קצת במושג הזה. מיד ההכרה הזאת הנשמתית של האלוקות, כמנה, שאדם מתבונן ולומד על אלוקים בעולם כנשמה בתוך גוף, כצד המתגלה בכל, המחיה את הכל, המגדל, הדואג, המשגיח, שחסדו פרוס על הכל, וזה מה שמתגלה בהרמוניה הנפלאה שבין הנבראים כולם, וברצון שמוביל אותם קדימה. מיד ההכרה הזאת הנשמתית של האלוקות מתאחזת בו יפה. כי עד עכשיו דיברנו, שההכרה הזו יכולה להיות בשכל, אבל היא לא ממלאת את האדם, היא לא מתאחזת. יכולה להיות הכרה כזו, כן? כמו ששפינוזה כתב ספר, וקאנט כתב ספר, ופילוסופים אחרים כתבו ספר, וגם מישהו בבית מדרש יכול לכתוב ספר. אבל זה ספר. אצלנו המילה ספר זה ספר תולדות האדם, שמופיע בתחילה ספר. ספר זה חיים. כמו שמופיע בכוזרי, על הספר, הסיפור והמספר, לא משנה עכשיו, מיד, זה מה שבאתי לומר, שזה לא ספר, אלא ההכרה הזאת, של אלוקים כנשמה בתוך גוף, היא לא גמרה בברכות רק, אלא היא מתאחזת בו יפה, נקלטת בכל רעיונותיו, ומתמזגת עם כל חושיו ורגשותיו, לעדנם. כלומר, מה זה עידון? עידון זה שהחיים הם מוכשרים או מתמלאים קליטה נשמתית. כשהנשמה נקלטת, מתמזגת, מופיעה, מעצבת, פועלת את החיים הגשמיים הבשריים, קוראים לזה עידון. יוצא מכאן חידוש. צריך לשים לב אליו. שככל שהאדם נעשה מוסרי יותר, מיטיב יותר, אז הוא מבליט יותר את הצד של הנשמה. ככל שהאדם דואג יותר לטובת עצמו, מתבונן בעצמו, אכפת לו מעצמו, סובב סביב עצמו, בזה הוא מרחיק את תופעת אלוקים, בו ובעולם. וככל שאדם מיטיב יותר, מתמלא יותר בשאיפות מוסריות, בשאיפה לצדק, דואג יותר לטובתם של אחרים על פני טובתו, זה לא רק עניין מוסרי יותר, חברתי יותר, הכשרה לדעת אלוקים, אלא בזה הוא נעשה כזה שהאלוקים מופיע בדברו, מקביל אל העניין האלוקי. כי הקדוש הוא מתגלה בעולם במה שהוא מיטיב לעולם, והאדם כשהוא נעשה אדם מיטיב, הוא מקביל ומתאים אל העניין האלוקי שאותו הוא לומד. ככה כותב הרב באיגרות, באיגרות א', באיגרת מ"ד, באיגרת הידועה, בעמוד מ"ה, כותב הרב ככה: עצם שאיפת הצדק היא בעצמה ההשפעה האלוקית היותר מהירה. שם הרב אומר שאם אנחנו נראה שהחברה או העם מתמלאים בשאיפות של צדק ומוסר, לא קוראים בשם שמיים, אז זה לא מבהיל אותנו, זה לא פחות דתי. למה? כי עצם שאיפת הצדק ושאיפות המוסר והחשבון הזה שאדם מוכן לייסד את חייו בשביל להתמסר לתורתם של אחרים על פני טובתו, זו מידה נשמתית, זו תכונה נשמתית. פירושו של דבר, לולא שהיה נשמתי, לא הייתה קיימת בו התכונה הזאת. כמו שאומר המהר"ל, שהטבה או חסד זו תכונה אלוקית. פירושו, זו לא תכונה של חומר. חומר תמיד עניינו לדרוש לקבל. סובב סביב עצמו, מתעניין בעצמו. אם גילית באדם תכונה כזו, שבה הוא עסוק בטובתם של אחרים על פני טובתו, מתמסר לערך על פני עיסוק בשאלות הקיום, בשאלה אם הוא יתקיים או לא, זה קיים בו רק בגלל שיש בו נשמה. לולי שהייתה בו נשמה, לולי זה שהוא נברא בצלם אלוקים, זה לא היה קיים בו, כמו שרואים שבכל הטבע זה לא קיים. וככל שאדם מבליט את התכונה הזו יותר, אז הוא מבליט את הצד הנשמתי. פשוט. ולכן אומר הרב בפנקס, בפנקס י' ג', בפסקה סמך ג', אומר הרב משפט כזה: עיקר דעת השם היא עשות חסד, משפט וצדקה, ורשע באמת הוא מי שאינו נוטה לחסד, משפט וצדקה. מחזיר אותנו למה שאנחנו למדנו בפסוק: כי אם בזאת יתעלל המתעלל, השכל וידוע אותי. השכל זו הבינה יותר שלמה, וידוע זה כשהיחס הזה מתמלא בנפש. ואיזה אותי תדע? כי אני השם עושה חסד, משפט וצדקה בארץ. אז אם החסד הוא לא אידיאל מרכזי בחייו של האדם, זה סימן שהתכונה הנפשית שלו היא חומרית, תכונה מתפעלת, מקבלת, דורשת לבניין עצמה ולא לבניין האידיאל. אז אדם כזה, גם אם הוא ילמד דעת אלוקים, המאמר, הוא ישמע שיעור, הוא לא יתחיה מזה. ועד רבה, לא רק שבו יתחיה מזה, לתרף נראה, פעם הבאה נראה, זה נעשה לו הציור הזה, נעשה צורר את החיים שלו. כי מזה הוא למד באופן תת-הכרתי, תת-מודעי, להתייחס על החיים בביקורת. כי החיים זה הוא. מה זה החיים? לרצות לאכול, לרצות לישון, לרצות להתקיים, לרצות שהכל יהיה שלי על חשבונם של אחרים. אלוקים, זה עושה החסד. אז איזה עין בונים על העולם כשהאידאל של חסד הוא לא אידאל המרכזי בחייך? רעיון הלכי הוא מעיין על החיים. כמו ילד, כן, משל לילד שהוא יש לו במבה, והוא רוצה לשמור את כל הבמבה לבד. אז באים ההורים שלו ואומרים לו, אתה רוצה להיות כמו אברהם אבינו, לא? כמו רבקה? רבקה יש כעתה את הגמלים, אז אתה לא יכול לתת במבה לאחיות שלך? כן? אז מה הוא למד מזה? שאם הוא רוצה לשמור את הבמבה, הוא צריך להתרחק מרבקה כמה שיותר. כן? רבקה זה האישיות שצוררת את החיים שלו עכשיו. כי זה הוא. ילד בן 5, הוא רוצה את הבמבה. כמה שיותר במבה שיהיה לו. ורבקה זה האיום על הבמבה. כן? גם מצחיק, אבל ככה זה. זה בכלל, מצד שני, אצל ילד בן 5, אין שום בעיה לרצות שכל הבמבה תהיה שלו. ולהריץ את רבקה זה שהשקטה את הגמלים. הוא בכלל לא צריך לעשות למתוח קו. בן, זה גיל 5. כן, בן 5 למקרא. תורה שבכתב, להיפגש עם האמת, ואין צורך לנסות ליישב את הסתירה בין האמת ובין החיים. החיים שלי יכולים להיות עסוקים בבובות, ואני יכול להתפעל כולי מאברהם אבינו. ואחרי הסתירה. גיל 10, למשנה, כבר יש צורך בנפש הבוגרת של אדם, מצריכה אותו לגזור מעולם הסיפורים והרעיונות ערכים לחייו. שואל, עכשיו איך אני מגשים את זה? אז הוא כבר בורר, לא כל סיפור רוצה ללמוד, כן? לא מה שיהיה עליו יותר מדי, רק זה בין 15 לתלמוד, בין 18 לחופה וכו'. כן.
אדם שרוצה להתעלות מבחינה רוחנית, זאת אומרת, אדם שדואג לרוחניות שלו.
כן.
אז הוא דואג לעצמו, אבל למשל אדם שנגיד יושב בבעלי השתורה, הוא מתחבר, הוא לומד עם אף אחד, הוא לומד אף אחד.
כן.
אז אפשר להגיד שזה, זאת אומרת, זה לא תכונה, סוג של תכונה אלוקית, מבחינה שרוצה להתעלות ברוח? אם זה היה קשור...
הנפש הוא עוסק בעניינים אלוקיים, אבל הנפש שלו אלוקית. חז"ל אומרים, תורה של חסד, תורה לשמה, תורה שלמה, לא תורה לשמה. יכול להיות שעדיף שלמד את זה. מתוך שלא לשמה, שיבוא לשמה. אבל חז"ל אומרים, בפירוש, שתורה לשמה זה רק תורה של חסד, או בלשון, עכשיו אני נותן ניסוח אחר, זה לא יישמע לכם דומה, אבל זה דומה מאוד. לעשות את הטוב מפני שהוא טוב בעצמו. להתמסר על הטוב כי הוא טוב, כי הוא זה אמיתי. לא בגלל שאני אקבל מזה. כן, זה משנה הנטייה הנפשית, כי אנחנו מדברים על הנפש. בשכל הוא יכול ללמוד גמרא, לנתח ניתוחים ולעסוק בראשונים. אבל הנפש שלו, הכוח המתעורר שלו, הכוח המוסרי שלו, לא מוכשר לספור תורה. זה יכול להתגלות אצלו אחר כך בזיכרון, שהוא לא יזכור, שהוא לא מחובר לדברים, בבהירות, בהבנה. אם אדם לא שב בתשובה, זה בא, חשבון הבהירות שלו. כי התורה זה תורת חסד. תחילתה ויעשה קוטנו טוב וילבישיו, סופה ויקבור אותו בגיא, ללמד. התורה תחילתה גמול עוזרים וסופה גמול עוזרים, שכל התורה זה גמול חסד, אומר המדרש. זה עניין של תורה, התורה זה איך הקדוש ברוך הוא מיטיב עם העולם. אוהב את העולם, מיטיב, נותן לו מטרה, ומשגיח כשכל הפרטים בעולם יגיעו למטרתם, ומעלה אותם חיים וקיום וכו' וכו'.
זה חייב להיות דווקא בקשר
פיזי
מאנשים,
זאת אומרת,
דווקא ללמד
עושה,
כאילו,
איך להגיד,
אני
אומר לעשות
תורה בשביל העולם.
יכול להיות, זה צריכה מה נטייה נפשית. השאלה מה לעשות למה זה תמיד שאלה יותר מסובכת, אבל הנטייה הנפשית, אדם מוסרי, זו נטייה נפשית. כמו שומע הרב פה, זה מאוד חשוב למה שאנחנו רוצים ללמוד עכשיו על הטוב המוחלט, שלא נספיק ללמוד את זה כל כך, אבל בעמוד קוף למדבב, רב מסביר מה זה מוסר. עמוד קוף למדבב. השורה השישית. המוסר, השורה החמישית, סליחה. המוסר איננו מתרכז רק במעשים טובים של המובן החברתי בלבד, אלא המוסר הוא ראשית הכל תכונה פנימית עדינה. אתם רואים מה זה? עדין נשמתי. מה שהנשמה פועלת על הנפש. תכונה פנימית עדינה. שוכנת בנשמה, לבקש את הטוב, את הטוב המוחלט, להיות בעצמו טוב, להיות דבק אל הטוב. זה מוסר. מוסר זו נטייה נפשית מרכזית פנימית, לבקש את הטוב, להיות בעצמו טוב, דבק אל הטוב. רב מסביר שכל זה מדובר על הטוב המוחלט, כמו שמצאנו את הביטוי הזה גם אצלנו. כשהאופי האנושי מתייחס בסימפתיה אל הנשגב, אל הטוב המוחלט. הביטוי הזה בא ללמד אותנו שאנחנו לא עוסקים בו בטוב יחסי. טוב מוחלט זה לא מה טוב יחסי. מה זה טוב יחסי? זה טוב מפני שזה טוב לי. או טוב מפני שזה טוב לך. אנחנו עוסקים טוב שהוא הטוב בעצמו. הדבר שהוא טוב מפני שהוא הטוב בעצמו. כל דבר אתה צריך לשאול, מה טוב בזה? לאכול זה טוב? כן. לו לזה הקדוש ברוך הוא לא היה בורא אותנו כי צריכים לאכול. מה טוב בלאכול? אפשר להגיד, אני יודע מה טוב בלאכול. זה טוב לא רק כי זה טוב לי, כי זה ממלא אותי הנאה. זה טוב יחסי. אנחנו לא מדברים על הטוב הזה, אנחנו מדברים על הטוב שהוא הטוב בעצמו. צריך לדעת, למה הדבר הוא טוב? למה הדבר טוב הוא טוב? זה טוב מוחלט. לא טוב יחסי, אלא טוב מוחלט. האידאל של הטוב. זה טוב בגלל שאלוקים אמר שזה טוב. קו נטוי, כמו להגיד, זה טוב מפני שזה טוב באמת. אלוקים אמר שזה טוב, כוונה, זה הטוב באמת. זה האמת של הטוב. אז כשאדם צריך עכשיו ללמוד מה זה הטוב המוחלט. יש פה הרבה פסקאות, דורות שמדברים על זה. בזכירות תחייתו, יש פסקאות, כול. אבל אני רק מדבר רגע על ההשלכה לפסקה שלנו. כשהאופי הפנימי, כשהאופי האנושי מתייחס בסימפתיה לטוב המוחלט, הכוונה, הוא מתייחס באהדה לא מצד מה שזה טוב לי, לא מצד ההשלכות של זה. תרבות שלמה יכולה לרצות לעשות טוב, אבל היא מתכוונת טוב לי. מדובר פה על היחס שמתייחס בסימפתיה לטוב המוחלט, הטוב שהוא טוב מצד עצמו. שאדם שמח לעשות טוב כי זה טוב. כי האמונה שלו אומר שזה טוב, כי העין הפנימית שלו אומר שזה טוב, כי התביעות עין שלו אומר שזה טוב. יש לזה גם הגדרות פילוסופיות. כן. זה טוב מוחלט כי אלוקים אמר שזה טוב. זו השאלה. דיברת על שתי תופעות, אומנם הן הפוכות, אבל הן מייצגות שתי בעיות שונות. קודם כל אומר הרב לגבי האפשרות הראשונה, האם אדם כופר יכול להיות אדם מוסרי? לא. אחת משתי אפשרויות. או שהוא לא כופר, או שהוא לא מוסרי. זאת אומרת, אומר הרב, יש לפעמים שאדם מתנהג בצורה מוסרית, כמו בהמה מלומדת, אבל הנטייה שלו לא פונה אל הטוב. זאת אומרת, אם יש אדם שהוא מתרכז סביב אידאל מוסר, פתח גמח. כל היום הוא רץ. אבל המניע הנפשי שלו, אם תיאורטית, כן? המניע הנפשי שלו זה מה שהוא מקבל מזה. אז זה כמו שאכבר דואג לזה שיהיה לו גבינה, וחתול דואג שיהיה לו חלב, ואדם דואג שיהיה לו כסף, אז הוא דואג שיהיה לו גמח. כן? זה אותה נטייה נפשית. זה בדיוק אותו נפש. אבל אם אדם, אפשרות שנייה, אם אדם נוטה לטוב מצד שהוא מאמין בטוב, כן? הוא מאמין בטוב, והוא מרכז את זה סביב חייו. אז עכשיו, גם בלי שנגייר אותו ולהפוך אותו להיות כופר, מאמין, צריך פשוט לשאול איתו. הרי מי שמאמין בטוב המוחלט, חייב להאמין שיש בורא לעולם. זה חייב לבוא מנטיית אמונה. כמו שאומר הרב, אדם עובד הוא הכופר, חייו אינם חיים. כי מי שלא מאמין שיש אידיאל שחולל את הכל, לא יכול להאמין בשום אידיאל. אז יש אדם שהוא מאמין בטוב המוחלט, כלומר הנטייה הנפשית שלו היא כזאת, הוא לא בירר לעצמו שזה נובע מאמונה, אבל זה חייב לבוא מאמונה, כי לולא זה שזה בא מהערה נשמתית, זה לא היה מגיע, כי החומר אין לו נטייה להטבה. לא יכול להיות אדם, זה סתירה מיני ובי, שאדם תהיה לו השקפה מטריאליסטית ויהיה מוסרי. אלא איך יכול להיות אדם שהוא יש לו נטייה מוסרית ויש לו השקפה מטריאליסטית? כי הרבה אנשים מחוסר העמקה חיים מתוך סתירה. יש סתירות בין שכל לרגש, יש סתירות בתוך הרגשות עצמן, יש סתירות בין דעות שונות שאדם מחזיק בשתיהם ולא יודע שבעצם הדעות הן מייצגות תרבויות הפוכות. נכון, זה לא יודע, מחסרון העמקה. אבל אם יש לו נטייה אל הטוב, אז האדם הזה באופן טבעי, כשיפגש עם העניין האלוקי, זה יסגב אותו, זה ירומם אותו, הוא יתמלא אהבה מזה. עד כאן רבותיי. סליחה. מה?